הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? זהו, עכשיו שעה 12 ורבע בלילה כבר. אנחנו בעזרת השם היום רוצים לדבר על כמה וכמה דברים, אז נא להתעורר פה, זה לא הזמן לישון עכשיו חבר'ה. אנחנו בעזרת השם יש לנו שעתיים, שעה ו-45 דקות לפנינו. היום נלמד בעזרת השם כיצד זוכים לעצבות. כן, מה קרה, מה? כל הזמן מדברים איך להיות מאושר, מי שנכנס, נכון, מרבים בשמחה. אבל אני רוצה ללמוד איך אפשר לזכות לעצבות. אם תגיד לי הרב, אני לא צריך אותך, אני אלוף בדבר הזה. אז בואו נודה שתמיד אפשר להשתפר. אנחנו נעשה ונהפוכו לקראת סיום חודש אדר. אנחנו נעשה ונהפוכו, אנחנו נראה כיצד לזכות לעצבות, וכמובן שאנחנו נלמד מכלל לב נשמהן. בואו נשמע מה לא לעשות, ואז בעזרת השם נעשה. נלמד על שלוש החלטות שהן דומיננטיות וקריטיות לחיים שלנו. אנחנו נלמד על פרדוקס הציפיות. פירוש הדבר, איך אפשר, מה, לצפות או לא לצפות, כבוד הרב? הרי מצד אחד, ציפיות זה אם כל צער. ציפיות אם כל תסכול. מה אני מתכוון? תנסו לבדוק מתי פעם האחרונה נכנסתם איזה תסכול, עצבים וכדומה. אני אגיד לכם, ציפיתם משהו? ומה שציפיתם לא בא לידי ביטוי, לא התגשם, קרה משהו בדרך, ואז מתעצבנים, כועסים, מתוסכלים, מתייאשים וכדומה. אז ממילא לכאורה, אם אני לא אצפה, שלום על ישראל, אני אדם הכי מאושר עלי אדמות. מצד שני, בלי ציפיות, לאן אני אגיע? למה לקום בבוקר? אתה יכול להסביר למה לקום בבוקר? אחת הסיבות שאנחנו קמים בבוקר, זה אני מצפה שבעזרת השם, חביבי, משהו הולך לקרות פה. הולך להיות משהו טוב, הקורונה תיגמר בעזרת השם, החיסונים יעבדו, אנחנו יוצאים חזרה לחיים האמיתיים. חבר'ה, מה קורה פה? נכון? אז אתה מצפה. נו, אז מצד אחד, לא לצפות, כן לצפות, אז תחליטו, מישהו יכול לסגור לי פה את העניינים האלה, בבקשה, אז נלמד על פרדוקס הציפיות. נלמד על ציפיות שבאמת יכולות להרוס לנו כל חלקה טובה של עושר. ובסופו של דבר גם אנחנו צריכים קצת להרים את הראש. להרים את הראש, לא ניתן ליצרה לשבור אותנו, לא ניתן ליצרה להשפיל אותנו, נרים את הראש, כי זה מה שרצון השם מאיתנו, בפרט בפרשה של השבוע, כאשר אתם רואים שגם אחרי חטא העגל, בורא עולם סופר אותנו. בורא עולם לא צריך את משה רבנו על מנת לספור את עם ישראל הרי, נכון? זה בורא עולם, הוא בשנייה, נכון? אבל הוא רוצה להגיד לנו, יקיריי, אני סופר אתכם. כאילו, אתם חשובים בעיניי, אתה מבין? יופי, אז אנחנו נדבר עלינו כמה דברים כאלה. מה נתחיל עם פרדוקס הציפיות? יאללה, בוא נתחיל עם ציפיות, כי זה היה חטא העגל. התורה מספרת לנו על החטא המפורסם ביותר בהיסטוריה האנושית. מבחינת עם שלם, יש לנו את החטא של אדם הראשון כאדם, אבל חטא העגל... כחטא שהיה בזין בסיוון, מעמד הר סיני, משה רבנו נפרד מהעם ואומר, חבר'ה, אני עולה להר לקבל את לוחות הברית. שמרו, חכו לי 40 יום. אבל בתום 40 יום, בשעה עד סוף השעה השישית, אני בעזרת השם בלי נדר חוזר אליכם עם לוחות הברית. אבל העם טעה בחשבון. לא הזכרתי, אבל אורי כהן, כמובן, זה הטכנאי שלנו. אם לא, הוא אז מי, מה שנקרא. אז העם טועה בחשבון. הם חישבו את יום העלייה, כמובן הזיים בסיוון, שהוא חלק מה-40 יום. והם טעו מכיוון שמשה רבנו אמר להם שהוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת שצריך יום שלם, וזה לא היה יום שלם, יום העלייה, ופה הם פספסו יום אחד, ופה הם נופלים בפח. ואחרי 40 יום הם מחכים, איפה משה רבנו? מה נסגר איתו? איפה? אתה רואה משהו למעלה? אני לא רואה שום דבר, איפה? הוא נעלם! חבר'ה, הוא נעלם! אוקיי, ואז הם הולכים ליפול בפח. שלוש סיבות הגיוניות, האחת, הגיון, אחי, תחזיק בראש. מה... ראית את משה רבנו עולה עם תיק? בינינו עכשיו, ראית אותו עולה עם תיק? ראית עולה עם ממיה? איך הוא הסתדר 40 יום, 40 לילה? מישהו יכול להסביר לי בבקשה? נו... אז ההיגיון הבריא אומר, תקשיב, עלה, אני לא רוצה לדבר, זה לא יפה, אבל עלה, נשאר שם, מה לעשות? קורה, נו, מה אפשר לעשות? איך הוא חי? אז לכאורה ההיגיון היה אומר שבאמת הוא כנראה נפטר. תראו עד כמה אדם צריך להיזהר, על בינתך אל תישען. קירה, עם כל הכבוד להיגיון של כולנו, אבל לא בגלל שיש משהו שסותר את ההיגיון שלי, אז אני זורק הכל, מה שנקרא. מה זה קשור? מה זה? יש לך קושייה חזק וברוך. מקושיות לא מתים, אתם יודעים את זה? מקושיות לא מתים. אתה יכול לשאול עד מחר, למה השם עשה לי את זה? במקום זאת תשאל, למה? מה אני יכול לעשות עם זה? השבוע היה לי בתוכנית בהשראה ימית, יהודי שבעה בני משפחה, חמישה מתוכם חרשים. חמישה מתוכם חרשים. שני ההורים חרשים, שני ההורים חרשים. ואחרי זה הם חמישה ילדים, שלושה מתוכם גם כן חרשים. נו, אומר אחד מהדברים שלמדתי מההורים שלי, זה שמחת חיים, הוא אומר. שמחת חיים. אתה היית אומר, שמה, אדם חרש. עכשיו, הוא לא שומע אותי עכשיו ודאי, אתה מבין? מה, אתה יודע מה זה חרש? כאילו, מה עכשיו, איך, לא, מה הוא, כמחול, חי בעולם של דממה. נכון, אז הם לא שומעים, אבל הם רואים, והם חושבים, והם הולכים, והם עומדים, והם הכל. אז הנקודה הזאת, נקודה חשובה, ובסדר, עם כל הכבוד, אז אל תאמינו כל מה שאתם חושבים. הדבר השני זה הדמיון. הדמיון, תראו איך הדמיון השתולל שם, הסמכמים. השטן משתדל לבלבל את דעתם. כידוע שאם בני ישראל לא היו חוטאים בחטא העגל, אם היו מחכים עוד קצת, חכה עוד קצת. אל תישבר לי עכשיו, אתה מבין? אם היו מחכים עוד קצת, אז חזל אומר ששוב מלאך המוות לא היה שולט בהם. זהו, מלאך המוות היה מתבטל. וזהו, היה עולם אחר. שימו לב טוב לנקודה הזאת, היא נקודה עוצמתית. הנקודה הזאת היא מלמד אותנו שלצורך העניין יצרה יודע מה הוא כמו חזאי. הוא חזאי, לא יודע איך אומרים את זה, אני תכף נדוק לכם בלי נדר, אבל היצרה הוא כמו חזאי. פירוש הדבר, אנחנו לא יודעים מה יהיה המזג האוויר אם לא יגידו לנו. למה? זאת אומרת, מה ההבדל בין חזאי לבין נביא? לכאורה, כאילו, תראה איך הוא ידע את העתיד הרב. אז נביא מקבל ישירות הודעות מבורא עולם ואין לנו בדור כאלה, אבל חזאי, מה שהוא עושה, הוא פשוט קורא מפות, מפות שאנחנו לא רואים אותן. יש מפות סינופטיות שמגיע שקע ברומטרי מאזור טורקיה שיכניס אוויר קר לאזורנו. יופי, אתה לא רואה את זה. אבל החזאי רואה את זה. ממילא הוא יכול להגיד לך מבעוד מועד, פחות או יותר, מה הולך לקרות. אז יצר הרע הוא כזה חזאי. הוא רואה שאת הולכת לזכות במשהו גדול. הוא רואה שהולכים להיפתח לך שערי פרנסה, שערי תורה, שערי זיווגים, בסדר? אתה לא רואה את זה. אז יצר הרע ינסה לשבש הכל, רק שזה לא יצא לפועל, אתה מבין? זה מה שעושה לעם ישראל. עם ישראל לא יודע את מה שאני אומר לכם כרגע. הוא לא ידע שאם אתם לא נופלים בעגל. זהו, אתם נשארים במדרגה הזאת לנצח נצחים. חכו עוד יום. זה הכל, עוד יום. אבל היצר רע, זה השטן. תראה איזה כוח יש לו. זה מפחיד להבין את זה, אבל הוא עושה ממש הלוויה בשמיים. חושך גדול וערפל כבד. הוא מראה להם את דמות ארונו של משה רבנו פורח באוויר. אתם מבינים? הוא רואה הלוויה, יושב בסתר, לא מצא שדה יתלונן, אמא, אוקיי. אז זאת אומרת, יש להם גם היגיון. תשמע, הוא לא לקח תיק, לא לקח אוכל. הנה, סתם הוא נפטר למעלה. והנה, אני רואה גם את הלוויה. הנה, אני רואה את הלוויה פה. הנה, בבקשה. סתם, תחשבו, מה, דווקא הלוויה היום בדיוק? אחרי 40 הוא נפטר. חזק. לא יכול לעמוד לפני שבוע, שבועיים, מה? אוקיי. והדבר השלישי, היו באמת אותם הערב רב. אותם אנשים של הערב רב, גרים שהצטרפו לעם ישראל, אבל לא לשם שמיים, יונוס ויום ברוסוס. מה שמרתי למפחידים, זה שני הבנים של בלעם, מחשפים גדולים מאוד אצל פרות, אבין זה, גם ככה מצרים היה אלוף העולם, אלופי עולם בכישופים, כל שכן היונוס האלה והיום ברוס, הם מתחילים להציס את העם. נקודה שלישית, מעבר להיגיון שעל בינתך אל תישען, מעבר לדמיון שתראו איך יצר הולך להכשיל אותנו לפני שיש משהו עסיסי, תראו כמה מסוכן זה חברה. חברה, אתה מבין? חברה ועד בסופו של דבר מגיעים ל-70 זקנים, מבקשים מהם, עשו לנו אלוהים, כמונה אלילים. הזקנים מסרבים, רוצחים אותם, חור, הבן של מרים, הולך, חבר'ה, תפסיקו עם השטויות, טק, רוצחים אותו. לכאורה, הפסיד, תבין, מה, למה התערבת, מה זה יעזור לך, מה יצא לך מזה? מה יצא לו מזה? הנכד שלו, מה שנקרא, בצלאל, בן אורי, בן חור, יקים את המשכן, שהמשכן הוא בעצם בא לתקן את חטא העגל, הרי כל הפרשיות שלנו של תרומה, תצווה, כיתיסה, הן פרשיות שנאמרו אחרי חטא העגל. הם באו, המשכן בא לתקן את חטא העגל. הם נתנו זהב לעגל, עכשיו בואו תיתנו זהב למשכן. זה תשובת המשקל. ללמדנו שאם אתם מחפשים איך לתקן, אז זה הרעיון של תיקונים. תיקונים פירוש דבר תשובת המשקל. אם היית שטויות עם דברים מסוימים, עכשיו בואו נתגבר כנגד. כל פעם שאתם שוברים, קראתי את זה בשם החזון איש, כל פעם שאדם שובר את הרצון שלו, הוא שם עוד לבנה אחת בבניין הקדושה שלו, בבניין האישיות שלו. כל פעם שאתם מתגברים, כל פעם שאתם אומרים, בא לי, אבל לא. יפה. בקיצור, בסופו של דבר, הם מגיעים לארון, תעשה לנו אלוהים, באמת אהרון דוחר אותם, בואו מחר, תפרקו את הנזמים, דברו איתי, אבל בפועל, עם ישראל עושה את העגל. ההיסטוריה משתנית. פורצת מגיפה בעם, והכל נבע מציפיות. ציפיות, ציפיות, ציפיות. הרי אם משה רבנו לא היה אומר להם שהוא הולך להגיע בעוד 40 יום, אז הם היו חכים בסבלנות, לא יודע כמה זמן. זאת אומרת, אם משה רבנו היה אומר להם, אני מגיע עוד 42 יום, נגיד, סתם דוגמה, והיה מפתיע אותם, מגיע יותר מוקדם. כל העסק הזה לא היה. זאת אומרת, זה לא שהם לא יכלו להתאפק. הראיה שאם הוא היה אומר להם, אני עוד 45 יום מגיע, הם היו מתאפקים. זה הכל מה שנקרא מיינדסט, תפיסה, איך אני מסתכל על דברים. בואו נשאל אתכם שאלה, הרי אף אחד מכם לא היה רוצה להיסגר בתוך קופסה, יחד עם עוד 400 איש אימו, למשך 15 שעות, עם מספר שירותים מצומצם, ואוכל ברמה בינונית, נכון? אף אחד לא היה מוכן לשלם על זה כל שכן. אבל, אם אני אשנה את הכותרת של הסיפור, ואני אכתוב, תיסע ללוס אנג'לס, אופה, הרב, עכשיו אתה מתחיל לדבר. נפתחו בבית השמיים, הרב. אז פה אתם תהיו מוכנים לסגר בקופסה שקוראים למטוס, יחד עם עוד 400 איש עמכם, באיזה מספר שירותים מצומצם אוכל בינוני, ולשלם על זה למעלה $1,000, אתה מבין? נהדר, זאת אומרת, ברגע שאני משנה את הכותרת, אז פתאום הכל משתנה. אז הכל זה עניין של ציפיות. האם אני מצפל ממשהו? הרי אף אחד לא מתלונן שהמטוס מאחר, אם המטוס לא מאחר, נכון? מתי אנשים מתעצבנים? כשהם ציפו שהמטוס יגיע, ימרי נגיד בשעה 12:30 בלילה, ופתאום מודיעים במגפון, טיסה 001 ללוס אנג'לס, מתעכבת בעקבות בעיה טכנית, והיא תמרי בשעה 3 בבוקר. כולם, אני אתבע אותם, אני אראה להם מה זה חביבי. נכון? אבל אם הטיסה הייתה גם ככה בשעה 3 לפנות בוקר, או יתרה מכך, בשעה 6 בבוקר, אז מה, בשעה 3 בבוקר הקדימו? איזה יופי, בואי נשבח לקל. שימו לב טוב, הכל עניין של ציפיות. אז פה מגיע הפרדוקס שעליו אני רוצה לדבר, האם לצפות או האם לא? ואנחנו נחשוף בפניכם 7 מוקשי ציפיות. מוקשי ציפיות, הכוונה היא ציפיות לא ריאליות שיכולות לשבש הכל, ולכן הללו של גד אלבז אם זה נפתח. תכף זה מתרומם. הללו, חמוד. הנה זה בא. אופ, אופ, הנה את הקצב.
הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות? למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתקע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא
הללו את השם כל גויים שבחו איי 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 כל האומים
הללו את השם כל גויים שבחו איי 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 כל האומים
אור על הגבעות בין הסמטאות צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות שמיים של זהב ירושלים בוקר סתיו מה שהוא קורה עכשיו
זה לא במקרה או סתם חלום נשנה את העולם היום אף אחד לא מתכוון ללכת הזמן עושה מלכת בעננים ואין סיבה לרד למה לחכות? למה דאגות? לכו נרן עיני ימים ולילות יותר טוב מזה נשתגע כל בית ישראל כבר יודע שמחה וצהלה איזו אווירה לוקח נשימה ומודה לך כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא
עלינו את השם כל גויים שבחו איי 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 כל האומים
עלינו את השם כל
יפה מאוד, זה יסתן לנו פה בפנים, מה זה נקרא. טוב, אז יקירה, אנחנו ממשיכים עכשיו קצת... בעניין של ציפיות, כאילו תחליטו, אז מה, לצפות הרב או לא לצפות? אתה בלבלת אותי עם כל העסק הזה, מה קורה? לצפות או לא לצפות הרב? מצד אחד ציפייה באמת זה אם כל תסכול. תבדקו, זה מדהים לראות עד כמה אנחנו בעצם... הציפיות שלנו הם אלה שגורמות לנו אכזבות, צער, כאב, עצבים וכדומה. אבל מצד שני... ציפית לישועה? אחת השאלות שישאלו אותנו הרי. זה לא רק לישועה הכללית, שזה גם נכון. אלא גם לישועה פרטית, כל אחד עם המצב שלו, את נמצאת במצב שנמאס לך מהחיים, אין לך כוח כבר יותר. ציפית לישועה, אתה נמצא במצב שזהו, הקורונה אוכל לך את המוח, ואתה שבועי משתעל כמו איזון. ציפית לישועה? כל אחד מאיתנו שזה מה שצריך לחזק אותנו, תמיד לא משנה באיזה מצב, בשלום בית, עם הילדים, עם הפרנסה, עם הבריאות, ציפית לישועה? אז ברור שאני צריך לצפות, מה השאלה בכלל? אני צריך לצפות ואני צריך לדעת שבורא מנהל פה את העניינים, ובעזרת השם הכל יהיה לטובה. אז בוא לא נהרוס לעצמנו, פירוש דבר, יש דבר שנקרא מוקשי ציפיות. בוא ניקח שבעה מהם, מוקש ראשון. החיים צריכים להיות הוגנים. מה אתה אומר? התשובה היא, מי שמצפה שהחיים יהיו הוגנים, סליחה שאני אומר, אתה עומד להתאכזב. למה? כי בורא עולם משגיח על העולם בצורה הכי מושלמת שאפשר, אבל בזווית הראייה שלו. פירוש דבר, יש המון מערכת, נקרא זה מערכת של שיקולים, שאנחנו לא רואים למה, איך וכדומה. ולכן זה נראה כאילו, אתה יודע, העולם לא פייר, לא פייר. כבר משה רבינו הרי שאל את הקדוש ברוך הוא, הראני נא דרכיך, ודוד המלך אמר שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו. אז בורא עולם עונה למשה רבינו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. פירוש דבר, מסברים חז"ל, שמה זה וראית את אחוריי ופניי לא יראו? פירוש דבר, לפני אני לא יראה, בפנים אני לא יראה בדיוק את הצדק האלוקי, למה אלוקים עושה, איך עושה, אבל וראית את אחוריי. בשלב מסוים, אתה תסתכל אחורה ותגיד, יואו, אלוקים, זה מדהים, זה פשוט תודה, תודה, אני אומר לך, השנה חשבתי לעצמי, לא דיברנו בפורים, אבל מרדכי, מרדכי הרי הציל את אחשוורוש, כל הכבוד, באמת כל הכבוד, הוא בא, מציל אותו, הוא שומד בקטן וטרש, שזוממים לרצוח את אחשוורוש, ומרדכי מודיע לאסתר, אסתר לאחשוורוש בשם מרדכי, ופה אני הייתי מצפה מאחשוורוש, אתה יודע, פרסי לא פרסי, אני הייתי מצפה שיקרא למרדכי, בוא תקשיב, חמוד שלי, תן חיבוק, תן חיבוק, כל הכבוד לך, אחי, הצלת את החיים שלי, אתה רואה את האי, יש לי 127 מדינות, על האי ניוון אינק, אתה הצלת את החיים שלי, קח מדינה, פחר מדינה, מה אתה רוצה? קח מדינה עליי, קח, בשבילך המתנה, לך לאיזה אי בקריבים, קח אותו שלך, אני מחכה, שלך! נכון, תן לו רכב חדש, תן לו סוס, לא יודע מה, פנק את הבן אדם, הציל את החיים שלך. כלום. כתב אותו בספר הזיכרונות. אני הייתי חושב על זה, יא חתיכת כמה, מה זה הדבר הזה? אתה לא מתבייש? הרי מרדכי מן הסתם קיבל ביזיונות. תראו לכם שעכשיו הם מודיעים פה בחדשות, היה ניסיון התנקשות בנסראללה, ובא איזה יהודי אחד וגילה לו. שמעתם? בתוך אפילו לא תגיד שישראל הורידה אותו, סתם בתוך החיזבאללה היה, התעצבנו על נסראללה, שני חבר'ה מהחיזבאלונים הקטנים, התעצבנו על נסראללה, החליטו להתנקש בחייו, ובא יהודי, לא תגיד לי איזה נסראלון אחר, איזה חיזבאלון, בא יהודי ומגלה לנסראללה, לא מאמין כאילו. מן הסתם מרדכי קיבל על הראש כביכול, לא פעם בשפה שלנו, אבל אנשים כאילו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז נכון, מרדכי הגדול הדור ועל את השיקולים שלו, וחזל מביאים הרבה מאוד סיבות למה הוא עשה מה שהוא עשה. אבל לא רק שהוא לא קיבל צ'ופר מחשוורוש, גם לסתם הוא קיבל על הראש משאר העם, או חבריו למקצוע. ואני הייתי אומר, ממש לא פייר. כל העסק הזה ממש לא פייר. לא נראה, לא נשמע לי טוב בכלל. אבל מסברים חזל הרי, תראה מה זה בורא עולם. בורא עולם, להבדיל, להבדיל, אבל כמו יועץ השקעות. תן לי את הכסף שלך, תן לי את הזכויות שלך, תן לי את המעשים הטובים שלך, ותן לי להשקיע, אומר בורא עולם. תן לי להוציא את זה לפועל, למשוך את זה מהחשבון ברגע הכי מתאים. זה כמו שבשוק ההון, אתה צריך להשקיע במניות, לפני שעולות, כן עולות, אחרי שעולות, אתה צריך לדעת מתי לממש את הכסף שלך. זה לא רק ייקח כסף, תבזבז אותו, חזק וברוך, אתה טיפש מה שנקרא. בורא עולם השאיר לו עד הרגע הכי מתאים, שבלילה הוא נדדה שנת המלך. ואז בדיוק, תמיד הוא מבקש מהסופר שלו, תגיד לי, אולי היה מישהו שעשה לי טובה? ואז המן מגיע והכל מתהפך, ככה יעשה לאיש אשר המלך, נהדר. זאת אומרת, עד הרבה, אם הוא היה משלם לנו במקום, זה היה פספוס נוראי, אולי כל הסיפור לא מתגלגל כמו שהתגלגל. עבורנו זה שיעור אדיר. אם אתה מתחזק, אתה מתגבר, אתה מעביר על המידות, אתה חוטף ביזיונות, את אומרת השם, אני מתחזקת, שברתי את הטלפון. פתאום, נו, נו אלוקים, אתה יודע, אתה ראית את זה, נכון? פנק אותי קצת. אתה יודע, זה אני. היי, הוא. בורא עולם שומר לנו את הזכויות שלנו לרגע הכי מתאים. יופי. אז הציפייה הראשונה שהחיים צריכים להיות הוגנים, מכילה מכבודכם, אם אתם בונים על זה, אתם הולכים להתאכזב, ובגדול, כי זה ודאי חיים הוגנים על בעיניים של בורא עולם. וראית את אחוריי, אתם תראו את זה אולי למפרע. אחרי X זמן, זה יכול להיות אחרי שבוע, שנה, שנתיים, ודאי אחרי 120, אבל פתאום תסתכל אחורה, תגיד, יא, אני לא מאמין, איזה, פשוט כביכול גאון. בורא עולם, פשוט גאון. איך הוא יקדים תרופה למכה, לא מאמין, תודה לך השם, תודה. בסדר? אבל זה רק בהסתכלות למפרע, ולכן אל תצפו שהחיים יהיו פיירים, עד רבה, אנחנו יודעים שלפעמים יש צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, והכל בסדר, ולא מתרגשים משום דבר, זה חלק מהעבודה ומניסיונות העולם הזה. נקודה שנייה, מוקש ציפיות נוסף. כולם צריכים לאהוב אותי. לא, כולם אהובים, כולם. נכון, אבל לא כולם צריכים לאהוב אותך. סליחה שאני אומר את זה. למה? כי עכשיו בינינו אף אחד לא שומע, אבל גם אתה ואת לא אוהבים את כולם, נכון? הנה, נכון, צריך לאהוב כל אחד ואחד, עד הרבה ותן בליבנו. הרי זה היורצייט של הנועם אלימלך. מה זה עד הרבה? מה זה אדרבה? מה קשור אדרבה? תגיד, תן בלי בנון, פלל, מה זה אדרבה? אדרבה זה כאילו למרות, תבין? למרות שיש בחירות, בא אלה אומרים ככה וככה, והוא לא עושה כלום, וכן עושים, והקורונה, ואיפה הנציגים, ואיפה... אדרבה, למרות הכל, תן בלי בנו. שנראה כל אחד מעלס חברינו, ולא ולא חסרונם. למה צריך את הלא ולא חסרונם? תגיד, תן בליבנו לראות מעלת חברנו, נקודה. זהו, מספיק. לא צריך עכשיו, תמיד, להמשיך עוד פלפולים ולא חסרונם. אלא מה? הרי בוני, אמיתים, יש גם וגם לכל אחד מאיתנו. אז נכון, אתה יכול להגיד, שמה, יש לו מעלות, אני לא אומר שלא הרב. אבל אתה יודע איזה חסרונות יש לו. עזוב אותך הרב, היתרונות שלו נבלעים תחת מסע הכבד של החסרונות. אדרבה למרות זו, תן בליבנו, לא סתם בשכל, בלב, בפנים, בפנוכו, מה שנקרא, שאני ארגיש את זה, וידעת היום ושבות אל לבביך, שנראה כל אחד, כל אחד, כל אחד, לא רק הוא, האם. מה לעס חברינו? ולמרות שיש חסרונו היום, ולא, לא, לא רוצה להתחיל את החסרונות שלהם, תן לי לראות רק את המעלות של היהודים האלה המדהימים, עם של בורא עולם, הבנות הקדושות האלה, הצדיקות, הבנות ישראל שעומדות בניסיונות עם כל הקושי, עם כל הבלגן, בחורי הישיבה, עם הניסיונות, האתגרים, היצרה שיושב עליהם, חביבי, לא עוזר אף אחד. אז כולם צריכים לאהוב אותי? לא, אין דברים כאלה, זה מציאות שכל אחד מאיתנו צריך להבין, שיהיו אנשים שלא יאהבו אותך, אין מה לעשות, ובעולם הביקורת של היום, אתה יודע, גם יעירו לך וגם יגידו לך אולי, הכל בסדר, יקירה, הכל בסדר, אנחנו צריכים אדרבה להשקיע באלה שכן אוהבים אותנו, ולהתחזק כמים הפנים אל הפנים, כך לבאדם אל האדם, אז בואו נתחזק אנחנו ואהבת לך כמוך, ואם אני מבטיח לכם בזרד השם, אם אתם תאהבו את כולם, באמת אבל, אז גם כולם יאהבו אתכם. אבל אם אתם מצפים כרגע שכולם יאהבו אתכם, עדיין לא הגיע הזמן. מוקש, ציפייה שלישי, אנשים צריכים להסכים איתי.
כן, סליחה.
זאת אומרת, הרי אתם, כשמישהו חולק על דעתכם, או מאיר לכם איזושהי הערה, זאת אומרת שהוא לא מסכים עם דרככם, זאת אומרת גם אבא ואמא וכדומה, אתם נכנסים קצת לעצבניות. כולם צריכים להסכים איתך נראה לך. הרי חזל עם דודון שכשם שפרצוף הם שונים, כך דעותיהן שונות. יופי. אז ממילא אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שבורא עולה בכוונה, נתן פה כל כך הרבה דעות. עד הרבה, כדי שאני אוכל לראות דעות אחרות, כדי שאני אלמד שהדעה שלי, בלי לפגוע באף אחד, היא לא בכך האמיתית. לכן אין מה להתעצבן ולא להתאכזב. מוקש רביעי, אנשים מבינים מה שאני אומר. מה אתה אומר? ממש לא תמיד. אם לא תסבירו את עצמכם, אל תצפו שהשני יבין. אני מדבר כרגע לנשים, וגם לגברים. איך מישהו אמר לי? כשגבר אומר שהוא יסדר משהו בבית, לא צריך להזכיר לו כל שישה חודשים, חבר'ה. הוא אמר. יפה, זאת אומרת, אם אתם רוצים שמישהו יבין אתכם, אז תסבירו את עצמכם. תספרו, תדברו. כל אחד מאיתנו גדל בבית אחר, ויש לו אופי אחר, ומסתכל על העולם אחרת. ולכן, אם אנחנו רוצים שיבינו אותנו, אנא הסבירו ברחל ביתך הקטנה את מבוקשכם. כי אחרת שוב פעם הציפיות האלה שאנשים מבינים אותנו, זה יגרום לנו צער. דבר חמישי, אני חייב תמיד להצליח. הרב, אני חייב תמיד להצליח, זה לא שייך בכלל. פרופסור אליס, כן? הפסיכולוגיה ידוע ש... כזה ייסד את שיטת ה-REBT. Rational Emotive Behavior Therapy. זאת אומרת, לא משנה, זה שיטה קוגנטיבית של... הוא עלה על נקודה שאנשים נתקעים במסט, חייב, מוכרח. זאת אומרת, אני מוכרח להצליח, רב. אני חייב להצליח. זה יפה, זה מחשבה טובה, היא רצון שתצליח תמיד, אבל אתה לא תצליח תמיד. ואז זה שובר אותה, מייאש אותה, נמאס לי מהחיים בלי למות. אותו דבר גם כלפי אחרים. אנשים חייבים לעשות מה שאני רוצה, הרב, זה חוצפה שהם לא... ואז אתה גם הולך להתאכזב ולהישבר, או שהעולם צריך להסתדר איך שאני ציפיתי. שלושה מסטים, כן, שלושה חייבים שגורם לנו רק צער וכאב, לכן נע להיות יותר גמישים. אני לא אומר לוותר, זאת אומרת, היה לי בתוכנית... גם התוכנית של הבוקר של השראה, אם הייתה לי מרועיין, שסיפר על... הוא תמיד היה לו קשיים בלימודים וכדומה, ואז בשלב מסוים הוא מגיע לצבא. בצבא הוא מאוד רצה קרבי בהתחלה, אבל זה יפה לרצות בהתחלה, ואחרי זה אתה מצטער שנולדת, מה שנקרא. והוא החליט לפרוש. ואז המאמן שלו אמר לו משהו ששינה לו את החיים. תקשיבו טוב. המאמן שלו אמר לו, אם אתה רוצה לפרוש, אתה יכול לפרוש. ואני לא מעניין אותי כרגע צבא, צבא זה רק מבחינתנו משל. אמר לו, מפקד, אם אתה רוצה, אתה יכול לפרוש. אבל הוא אמר לו, אם אתה פורש, תבין שזה יהפוך אצלך לדפוס התנהגות. כל פעם שיהיה לך קשה, אתה תפרוש. כל פעם שקצת לא יהיה לך נוח, אופ, אתה תלך הביתה. אתה תברח. אל תברח. תעביר את עצמך את השיעור שלא אם קצת קשה אני נשבר. והוא נשאר באמת. והוא סיים כמצטיין קורס. וזה מפה עשה לו תפנית לחיים. ועבורנו זה השיעור. זה לא משנה, אתה בישיבה, את נמצאת בלימודים, זוגיות, נשבר לך, אתה מבין? אין לך כוח כבר, יאללה חלס. אם אתה תברח, אתה תלמד את עצמך שתמיד יש כזו אופציה של לברוח. ואז אתה לא תתמודד, ולאט לאט אתה פשוט ממש לא תתמודד. קצת קשה, אתה כבר נשאר במיטה. קצת קשה, אתה מרים ידיים ונמאס לי מהכל, אני הולך לחוף הים. תודה רבה, תילחם, תהי רצינית, אל תוותרי לעצמך. ולכן המוקש החמישי, אני חייב להצליח, המוקש השישי, הדברים יסמכו אותי. יהיה רצון. אבל אני אומר לכם שמה שאתם מצפים שיסמח אתכם, לא בהכרח יסמח אתכם. זה יסמח אתכם אולי בהתחלה. הנה, עכשיו ייפתחו חזרה בזרח של מסעדות. יוח, התגעגעתי מסעדות. לא אני, אני גם ככה לא הולך. אני לא מבין שאוכל בבית לא פחות טעים ובזול הרבה יותר. אני נהנה בזה שאני לא משלם על זה. סליחה שאני אומר, נכון? אולי אני מפסיד משהו? לא, נראה לי, מה כבר יעשו לי אותו? מה כבר אני אוכל במסעדות? אני גם ככה לא אכלן, מה שנקרא. טוב, בקיצור. אבל אם אתם מצפים שזה ישמח אותי, ולא משנה מה, אני אומר לכם, אולי זה ישמח אתכם, אבל זמנית. ואז תתאכזבו. תהנו מהרגע, הכל טוב. לכן המוקש האחרון והחביב, אני יכול לשנות אותם. אם אתם מצפים שאתם יכולים לשנות בני אדם, טעות. האדם היחיד עלי אדמות שאתם מסוגלים אי רצון לשנות אותו, זה אתם. זה כאילו, אתם את עצמכם, מה שנקרא. ובואו נהיה אמיתיים, אתם לא תמיד מצליחים, נכון? נו, אז אחרים אתם רוצים לשנות? שאלו את אימא, שאלו את אימא, היא כבר נשואה לאבא בלי עין הרע, האם היא הצליחה לשנות אותו או לא. ולכן אנחנו רוצים פה להקדיש שיר לנועה לבן, היקרה שהרבה מזל טוב לרגל יום הולדת. כמה טוב השם, השיר שאמרו שאת אוהבת. כל טוב.
לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם. גם ביום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח, רק תפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך מודלת חדשה. מאחורי כל גל אחור, מעבר כל ענן, נמצאת השמש את העיר חדש מפני ישר. ביהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, I'm gonna go to the hospital. נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים בן אדם ומכל הלב תצעק. כמה טוב השם,
טוב, וואי, אנחנו עושים פרסומות, טוב אחרי זה, אז בואו נמשיך קצת את הדברים, אחרי זה נעשים פרסומות. מה, בואו, מה אתם אומרים? קצת, בואו נחזק את הביטחון העצמי שלנו. בואו נחזק את הביטחון העצמי, הגיע הזמן, נא להרים את הראש. פירוש הדבר בפרשה של השבוע, כי תישא את ראש בני ישראל. בורא עולם מצווה לספור את עם ישראל. דובר אחרי חטא העגל. אומרים חז"ל משל למה הדבר דומה. אדם היה שאל, היה לו עדר צון. יפה, פרצה במגפה, ומתו חלק מהצון. ואחרי שפסקה המגפה, אומר הרועה, לך תספור לי את הצון, אני רוצה להיות כמה נשארו. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחרי מעשי העגל, שנפלו הרבה מנפשות ישראל, אני רוצה למנות כמה נשאר לי, כמה נשאר מעם ישראל הקדושים האלה, המתוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, למרות שחטאנו בעגל, שלכאורה, כביכול, כי אם הייתי בורא עולם, הייתי אומר לעם ישראל, תקשיבו, עשיתם פה פשלה, סליחה שאני אומר את זה בפנים, חצופים. תקשיבו, מה? לפני 40 יום היה מעמד הר סיני, לא תגיד לי, עברו שנתיים, תקשיב, כבר אנחנו בשגרה, שעמום. 40 יום! 89 יום ממעמד, מיציאת מצרים, אתם רציניים? כאילו, קראת לכם את הים, 10 מכות, כאילו, תקשיבו לי, אוף לי מעיניים, אופו לי מעיניים, כי בשפה שלנו, כן? לא רוצה לראות אתכם שנתיים עכשיו. יאללה, אוף לי מעיניים, עכשיו, יפה. בורא עולם סופר אותנו. הרי למה הוא צריך לספור אותנו? מה? בורא עולם צריך את משה רבנו שיספור אותנו? נראה לכם? בורא עולם הרי בשנייה, מה שנקבל, בחד המחת, ברגע אחד. אז למה הוא סופר אותנו? כדי להגיד לנו, סופרים אתכם. אני סופר אותך. אתה חשוב, חמוד שלי, דבר שבמניין לא בטל, אפילו באלף. כל אחד מכם, אני סופר אתכם. אבל אומר משה פיינשטיין, יותר מזה, אם אדם יגיד, מי אני? מה? וכן הלאה. אומר, כשהוא רואה שעכשיו מונים את כל עם ישראל, וכל אחד שווה באותה מידה, זאת אומרת, גם אחד מגדולי ישראל, הוא שווה אחד. הוא לא שווה, וואלה, זה שווה 10, אחי, הוא תותח, זה שווה 100. או, ראית את זה כבד, זה 500, אחי. 500 עוקבים יש לו. לא, כל אחד שווה אחד. אתה מבין, אז מה, איזה חשוב אתה? תקשיב, את לא סתם מישהי. את נספרת כמו הרבנית קניבסקי. אתה מבין, זה עליה שלום, או הרבנית קולדצקי, כאילו, את נספרת בדיוק כמוה, את שווה אחד. גם היא שווה אתך שווה אחד. אז אתה לא, מי אני, מה אני, וכדומה. ואתם, אז זו הנקודה הראשונה, קודם כל תרימו את הראש, כי היא תיסע את ראש בני ישראל. כך הוא שואל, מה קשור תיסע פה? מה קשור? כי היא תספור את בני ישראל, מה זה תיסע פה? תיסע לזה להרים. אלא תרים את הראש! תרים את הראש! תפסיק לזלזל בעצמך, תפסיק לחשוב שאתה כלום, תרים את הראש, יהיה בסדר. לכן זו הנקודה, ככה מביא רבי רוחם ליבוביץ, זכר צדיק קדוש לברכה, כאשר קין בורא עולם לא מקבל את הקורבן שלו, והוא נכנס בשפה שלנו לדיכאון קצת, אומר לו בורא עולם, ויומר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? שימו לב, יש פה שתי שאלות. למה חרה לך? א', ב', למה נפלו פניך? שתיים. מסביר רבי יוחנן לבוביץ' אומר ככה, תקשיבו טוב. כששני אנשים הולכים מכות, ואחד מפיל את השני ארצה, אם כל המטרה שלו הייתה רק להפיל אותו, הנה הפלת לך הביתה. אבל אם אתה רואה שגם אחרי שהוא הפיל את הבן אדם, הוא מתיישב עליו, הוא לא נותן לו לקום, אתה מבין שהמטרה היא לא להפיל אותו, זה האמצעי. המטרה היא לקבור אותו, שהוא לא יקום. יופי. אומר אותו דבר, אתה רואה שאני מצטט עכשיו, זה סוד יצר הרע. שעצם החטא זה באמת מפלה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אבל אין זה הכל. יצר הרע לא מחפש רק להפיל אותנו, ממש לא. כוונתו בעיקר היא לרבוץ על האדם. שמעת מה המטרה של יצר הרע? לרבוץ עליך. שאדם ימוטל תמיד למטה והוא עליו על גבו. יוחז אותו בשני אדם, כאילו חונק אותך, אל תקום, אל תקום. שלא יזוז ולא יקום ואף לא ירים את הראש. לכן אומר, זה סוד התשובה. כי יתעורר ויתחזק בראשונה, קודם כל לקום ממקום נפילתו. קודם כל קום, קום, קום אני מרחה, קום. תפסיק להידרדר לכל מיני שטויות, ולהרים ידיים, ולהגיד שאין לך כוח או נמאס לך מהחיים. קודם כל קום, קום. ואחרי זה גם לזקוף קומתו, ולעמוד הכן על רגליו, ואז אחרי שאתה כבר עומד, אומר, יש דרכים רבות לביטול עצם החטא. זה, עזוב את זה עכשיו. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לקין, למה חרה לך זה שלא קיבלתי את הקורבן שלך? אני מבין, בסדר, אבל למה נפלו פניך? למה אני רואה את פרצוף איך, מה שנקרא? למה אני עושה פרצוף של עצבות, דיכאון, עם הסכם החיים? לא מוכן. בוא אני רוצה שתקום ותתעודד. וזו העבודה שלנו, יקיריי, בורא עולם סופר אותנו. אתם חשובים, את יקרה לפני בורא עולם. יופי, אז איך עושים את זה עכשיו? איך באמת מרים את הביטחון העצמי שלנו קצת? כאילו, יאללה, תן לי קצת, תעודד אותי פה, תן לי כוחות עכשיו להרגיש שאני שווה משהו ולא אפסון באפסונים. נקודה ראשונה היא, די להשוות את עצמנו לאחרים. הבנתם? שימו פה נקודה, לא רוצה לשמוע, אנחנו לא משווים את עצמנו לאחרים. לא אכפת עם האחרים, אנחנו אלופי עולם לראות את ההצלחות של האחרים ואת הכישלונות שלנו. אתה לא רואה את הכישלונות של האחרים, כי זה הוא לא מפרסם. זה הוא לא מעלה בדף המושיקו שלו, אני לא יודע כלום לדעת. בסדר? זה הוא לא מראים, זה לא מצטלמים, אתה מבין? זה, הצילומים האלה לא רואים אותם, רואים את הצילומים של החיוכים, של ההצלחות, של ה... אתה מבין? גזונטר הייט. בקיצור, הנקודה הראשונה היא לא להשוות עצמנו לאחרים. זה מאוד תלוי באיזה סביבה אתם מסתובבים. היה בחור אחד שהגיע לרב שלו. לא, כבוד הרב, תגיד לי, מה אני שווה? כבוד הרב, מה אני שווה? הוא אומר לו, הרב, אתה רוצה לדעת באמת מה אתה שווה? תכנס לחדר שלי. יש לי מספר אבנים שם על המדף. תבחר איזה אבן עסיסי טובה גדולה, תביא. טוב, הבחור נכנס לחדר של הרב, רואה אבנים. אתה יודע, לא נראות מי יודע מה, נראה סתם, אבן, אבן. טוב, בוחר את אחד האבנים שכבר מוצחות חן בעיניו, חוזר לרב, אמר, נו, הנה הבאתי. אמר לו, רב, תקשיב, אתה הולך לשוק מחר בבוקר. עם האבן הזאת, אתה מציע אותה למכירה. עכשיו, אתה לא מוכר אותה. מי ששואל אותך כמה עולה האבן, אתה לא מדבר. אתה מסמן לו עם האצבעות, שתיים. כאילו, כמו, אתה יודע, שתי אצבעות. כמו וי, וי כזה. אתה מסתכל לו, מסמן לו, שתיים. ועזרו עם העניינים. בסדר? ותחזור אליי, תגיד כמה הציעו לך על האבן הזאת. טוב, הבחור מגיע למחרת, מגיע לשוק, לא מדבר, שם את האבן על דוכן, ואנשים מסתכלים, או, איזה אבן, מה, סתם אבן, ואז מגיע איזו אישה אחת, אומרת, כמה על האבן הזאת? הוא מסמן לה, שניים, כאילו מסמן לה, כאילו, עם האצבעות שתיים. היא אומרת לו, מה? שני דולר? אז היא מסמן להם בראש, כאילו, לא, כאילו, לא, מה שנקרא, כאילו, זה לא למכירה, אבל היא הבינה, כאילו, לא, זה לא שני דולר, אז היא אומרת לו, $20, $20 בשביל האבן אני מוכנה, $20 בשביל האבן אני מוכנה, אני צריכה משהו כזה, שישים את זה על שולחן העבודה שלי, שיחזיק לי דפים, יחזיק לי ספרים, אבן הזאת נראית לי נחמדה, אני רוצה את האבן ב-$20. טוב, חוזר לרב, אומר לו, כבוד החכם, תקשיב, $20? יפה, בשביל סתם אבן, מה שנקרא, $20, אני אתפלט, אני אומר, אומר לו הרב, אוקיי, תקשיב, טוב, מחר משימה חדשה. מחר אתה הולך למוזיאון. אתה שואל אותם כמה שווה האבן הזאת, באותה צורה, אתה מראה להם שתי אצבעות, זה הכל. טוב, למחרת הוא הולך למוזיאון, פוגש שם איזה פסל אחד, שנראה לו שיש לו פרצוף של אבן, מבין באבנים, אומר לו, כאילו, רוצה? פסל מסתכל, או, תקשיב, יש פה פוטנציאל. אני מעוניין, אני מעוניין לקנות את האבן הזאת, כמה היא עולה, הוא מסמל לו, אופ, שתיים. אומר לו, מה? 200 דולר? 200 דולר לאבן כזאת? אוקיי, אוקיי, אני מוכן, 200 דולר, זה סביר, אני מוכן 200 דולר. אז הצעיר מסנם הראש, לא, 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 כאילו, אני לא מוכר. אמרו לו, 2,000 דולר. טוב, אין בעיה, 2,000 דולר, תביא לי, אני מוכן, אני יכול לפסל מתוך האבן הזאת משהו ככה רציני, תביא. הבחור שומע 2,000 דולר לסתם אבן. תראה, תראה, תראה. חוזר חזרה לחכם, לרב, אומר, תקשיב, כבוד הרב, אל תשאל, האבן הזאת הציעו לי עליה היום 2,000 דולר. אומר לו החכם, מצוין. מחר זה המשימה האחרונה שלך. אתה הולך לאספן האבנים השכונתי. נמצא בשוק הקרמלים, ואתה מציע לו את האבן, ושוב על אותו רעיון תראה לו שתי אצבעות, ותחזור אליי עם ההצעה שלו. הוא מגיע למחרת לאספן האבנים. שולף לו את האבן ואומר לו, נו, וילסט, רוצה? האספן מסתכל, אתה לוקח איזה דגימה כזה מהמרקם הכימי של האבן, קצת שוקל, בודק, אומר לו, תקשיב, תקשיב, כמה אתה רוצה בשבילה? אומר לו הילד, אומר לו שתי אצבעות. אומר לו, אוקיי, אני מבין, 20,000 דולר. 20,000 דולר, צריך לסגור את זה בינינו עכשיו. הבחור מתבלבל, 20,000 דולר? סמן לו מראש, כאילו, לא, אני כאילו לא מוכר. הוא אומר לו, אספן, יודע מה, בוא נסגור 200,000 דולר, אבל עכשיו, אחי, עכשיו, אני שם את האבן, זה אבן יקרה מאוד, עתיקה מאוד, 200,000 דולר. הבחור נופלות לו רגע מכנסה מאוד רגע, והוא רץ חזרה לחכם. אומר, תקשיב, כבוד עליו, אתה עשיר גדול, זה 200,000 דולר, אני לא מאמין. ואז החכם אומר לו, אז הנה, קיבלת את התשובה שלך. האבן נשארה אותו, האבן השאלה היא מאיזה סביבה אתה מסתובב, אתה מבין? מי, מה אתם מסתכלים סביבכם? מי זה החברים שתמיד מהשוק? שאתה שווה 2 שקל, במקרה טוב 20 דולר? או כבר תמיד אנשים שטיפה יותר מעריכים? אם יהודי היה יודע, אני אומר את זה לעצמי, מה זה לימוד תורה? תבין קצת, הייתי מתחזק באמונה, ריבונו של עולם, כאילו על מה אני מדבר? אם יהודי היה יודע מה זה כיבוד אביהם, מה זה ברכה, מה זה תפילין, מה זה ציצית, מה זה שבת, כאילו? מה זאת צניות, מה זה תהילים? היה שמח, שמח ורוקד, כל ה-70 שנה, תבין? זה לא איזה קלישה או שיר, תבין? זה מציאות שאני לא... מה זה לרקוד 70 שנה? היינו צריכים לעמוד על הראש 70 שנה אפילו. זה הבעיה שאנחנו לא מעריכים את עצמנו, נכון? אתה לא איזה בחור ישיבה! כל העולם עומד עליו, אתה מבין? ההבלים שברחוב, כאילו, כסף, ההון, יופי, אתה מבין? זה גם לא יהודי יכול לעשות. מה המיוחד שלך בתור יהודי, חמוד שלי? אתה יכול לעשות דברים שאף אחד בעולם לא יכול, אתה מבין? אחרי 120 בעולם יעריך את הדברים האלה. בלי לזלזל, רופאים זה חשוב, שוטרים זה חשוב, מה שתרצה, אבל זה גם גוי יכול להיות, נו באמת. מה אתה בתור יהודי? מה את בתור אמא יהודיה, בתור אישה, בחורה יהודיה, מה את יכולה לעשות שאף אחד בעולם לא יכול לעשות? תבינו, זה מעלה את הערך, ככה זה בשוק העבודה גם. אם יש לכם משהו שאתם יכולים ואחרים לא יכולים, אז ברור שהערך שלכם עולה. אני מוכן לשלם הרבה מאוד כסף, למישהו שייתן לי משהו שאני לא יכול להשיג אצל אנשים אחרים. הרי זה היגיון, למה יהלומים עולים הרבה כסף? כי אתה לא מוצא אותם בכל מקום. אותו דבר זה בני אדם, למה מוכנים לשלם לרופא מסוים, סתם דוגמה, מאות אלפי שקלים, או לעורך דין, מאות אלפי שקלים. למה דווקא לעורך הדין הזה? כולם עורכי דין, מה זה משנה? לא, לעורך הדין הזה יש לו משהו שאין לאחרים. יש לו ידע, יש לו ניסיון, יש לו מה שתרצו, לא משנה מה. רופא מסוים, למה מוכנים לשלם לו מיליונים גם לפעמים? כי הרופא הזה יש לו התמחות שאין לאחרים. אתם צריכים לבדוק מה יש לכם שאין לאחרים. אז בראש ובראשונה, אתם יהודים? אתם שומרים תורה מצוות? זה מבדיל אתכם מ-99.9% מהעולם. אתם יודעים את זה? ולא 99.9% אני אומר לכם. מהעולם. אז בזה אתם יקרים לפני בורא עולם. בזה הערך שלכם האמיתי. זה הביג מני מה שנקרא. זה הכסף הגדול. בסדר, גם אתה צריך לעבוד, תעבוד, אין לי בעיה, אתה צריך לצבא, צבא, צבא, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה גם פוליטיקאי אם אתה רוצה. זה, אבל כל אחד יכול, יש גם את ההוא מרם טל, שהוא גם פוליטיקאי, אבו ערס לא יודע מה. אז אני אומר את זה עוד פעם, בוא נשים את הדברים באמת על כף המאזניים, מה הדברים החשובים, איפה אתה משקיע את החיים שלך באמת. ולא להתרגיש מצד קשיים, יקיריי. נכון, אז אם אני רוצה להעלות את הביטחון העצמי שלי, אני לא משווה את עצמי לאחרים, ואני מבין שאני בעזרת השם שווה מה שאני שווה, ואני בעל ערך, כסיבת הסיבות. השיר היפה של איש הרבי היקר, שמקסים, נסתם תחנו לכם את המוח עם השיר הזה, אבל בואו נשים אותו כמעט שיר יפה לחדש.
תשיבי את הראש,
אל תפריך.
תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. אחרת לפדות את הסירי הכוח ולכו דהרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם, פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. רק אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. השבוע בכל הבא.
הכל הבא.
דיזיין סיטי ג'רוזלם. שלב החברות היוצא לדרך עם דרמה שכמוה עוד לא היה.
אני יורד, אני נשכר.
עשרה מתמודדים בקרב ראש בראש.
קורע משתחווה על השיר האדיר.
מי יעלה לרבע הגמר? ומיד אחר כך... מנחם טוקר חושף את המיזם החדש בעולם המוזיקה היהודית. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
המתנות בשקט. המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי ומקבלים 700 שקלים בתווי שי בשקל אחד בלבד.
סי 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 החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
כל אחד יכול להציל חיים, זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, קיראי, חזרנו אליכם ואנחנו רוצים קצת להעלות את הביטחון העצמי שלנו. אז אמרנו, דבר ראשון, לא משווים את עצמנו לאחרים. דבר שני, בואו נחבק, נגדיר את זה, את הספק העצמי. סו, אני אסביר. אל תחכו לאיזה רגע מושלם, להיות בטוחים ב-100%, אתה יודע, אנחנו מאוד חוששים, שאם אני אעשה עכשיו הרב, מה יהיה, איך יהיה? אין דבר שנקרא תנאים אופטימליים, תמיד יכול להיות משהו ישבש וכדומה, ולכן אם אני רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלי, אני פשוט קופץ למים. לומד, נכון, אני עושה את מה שאני יכול, ומפה אני עושה. לא מחכה לתמיד שהמשיח יבוא קודם כל, המשיח יבוא בזרשם היום, אבל עד שהוא יבוא, בוא נזיז את עצמנו. כך מספרים שהיו שני זרעים. אתה יודע, הם היו באדמה וחיכו לראות מה קורה. ואחד מהזרעים היה, אתה יודע, שאפתן, אמביציוזי, בעל ביטחון עצמי, תקשיב, אני הולך לגדול, אתה תראה מה לזרע השני. אני הולך להיות עץ, חבל לך לזמן, הולך לזרוק שורשים לתוך האדמה, עמוק, עמוק, חזק את עצמי, הולך לבקוע את האדמה כלפי מעלה, אני הולך את עץ עם פירות ופרי פירות עד מות משיח. הזרע השני היה יותר חששן כזה, מה תקשיב על זה, לא פתאו אותי, כאילו, אתה יודע, באדמה זה ממש מפחיד, ולך תדע מה, אתה מבין, זה חושך שם עם השורשים, ואם אנחנו נגדל ויהיה גשם, ולא יודע מה, לך תדע, אנחנו נדרוך עלינו, וקיצר, האומה, אני לא מחכה לך, עזוב את השטויות שלך, אני מתחיל, והראשון, אתה יודע, קפץ תוך האדמה, התחיל לזרוק שורשים, לכל מיני כיוונים, מתחיל לפרוץ את האדמה כנבט, ופתאום, הזרע השני שומע קיר קורם, מגיעה תרנגולת וטק נקרע אותו, אתם מבינים? אכלה אותו. יפה, אל תדחו דברים. אתה רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלך, תהיה זורם, מה שיהיה יהיה, אחי, אני סומך על בורא עולם. זה לא מה שאני לא משתדל, שאני לא מתחזק, אומר, אתה יודע, לא בא למבחן כאילו ברגע האחרון, יהיה בסדר. לא, אני אלמד למבחן, אבל אני, אתה יודע, אני לא מחכה לזה רגע מושלם. עד הרבה, אני מנסה, וככה זה יחזק את הביטחון העצמי שלי, שאני באמת מסוגל בכל מיני התקלות, בכל מיני אפשרויות. לכן, דבר השלישי, זה אל תהיו מקובעים למשהו. אני חושב שזה מה שלימדה אותנו בין השאר הקורונה. היום היה את הציפור. על הענף שהייתה רגילה לשבת עליו, אותו ענף, אתה יודע, כבר כולם מכירים, זה הענף שלה, היא מגיעה, אתה יודע, זה כמו הבית שלה. עד שיום אחד פרצה שריפה, לא שריפה, למה? סופה, בואו לא נחלק את העצבני, שריפה פשוט, ואופ, שברה את הענף שלה. לא ראו שהציפור דיכאונית, אתה יודע, מיואשת, למה, למה? אז מסבירים מפאת שתי סיבות. סיבה אחת, כי יש לה כנפיים. והיא יודעת שעם כל הכבוד לענף הזה, בסדר, איך שהסתדרתי לפני הענף, אני גם הסתדר אחרי הענף. מי שעזר לי, היא עד הענף, מה שנקרא, יעזור לי מהענף. בסדר, נקודה ראשונה, נקודה שנייה. זה הענף היחיד בעולם? לא, יבואו ענפים אחרים. אולי ענפים טובים יותר אפילו. יופי, מה זה נוגע אלינו? גם אנחנו התארגנו למשהו. כל אחד מאיתנו מחפש את זה, תדעו לכם, אנחנו אוהבים ביטחון ויציבות, לא אוהבים, אנחנו אוהבים חידושים, אבל אתה יודע, להתחדש ולחזור לבסיס, לא כל היום להיות נוודים, זה מפחיד. אז יש לנו דברים שהתרגלנו, אחד התרגל לישיבה הספציפית, לחברות ההנה, לגמרה הזאת, לחברה הזאת, לבית ספר הזה, לקניון ההוא, לעבודה, כל הקיצור, כל אחד מאיתנו יש לו איזה ענף שהוא יושב עליו. פתאום בא בורא עולם, טק, שובר את הענף. אנחנו צריכים להיות בדיוק כמו הציפור הזאת. לא להתרגש מכלום. אבל הרב, נשבר הענף, מה יהיה איתי עכשיו? מה יהיה איתך עכשיו? מה שהיה לך לפני שפגשת את הענף הזה, מה שנקרא? מה הכוונה? מי שעזר לך עד כאן, יעזור לך מכאן. בסדר? עוד פעם, מי שעזר לכם עד כאן, יעזור לכם מכאן. אז נכון, תמיד נראה יותר נוח, יותר בטוח, יותר מה שתרצו, אבל מבחינתנו, אם זה היה בורא עולם, זה רצון בורא עולם, כי סופה זה בורא עולם עושה, לא אף אחד אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על כל הדברים בחיים שלנו, אם ככה עשה בורא עולם, א', יש לי כנפיים, יש לי את היכולות הפנימיות שלי, יש לי את השכל שלי, יש את הכישרונות שלי, זאת אומרת, לא נולדתי אתמול, מה שנקרא, מי שעזר לי, מה שעזר לי, להביא את עצמי עד כאן, יעזור לי גם מכאן, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אז זה הענף היחיד בעולם? לא, נכון? יופי. נמצא ענפים אחרים, אם זה לא הוא, זה הם, זה ההוא, וזהו. את הבחורה אחת יצאה לפגישת שידוכים. אז היא שואלת, הבחור, מה אתה עושה בחייך? אמר לה, אני עובד עם בעלי חיים. אני חשבה, איזה חמוד, אני לא מאמינה, כאילו, מה אתה מתכוון? אמר לה, אני שוחט. יפה. עצור אפילו, נכון? איזה ירוס שרב, תראה מה... יפה. לא קרה, יש עוד ענפים. לא הלך משהו, נקסט. יאללה, בא בתור. בסדר, אז זו העבודה שלנו, אם אנחנו רוצים לעלות את הביטחון העצמי, שאנחנו לא משווים את עצמנו לאחרים, אנחנו קופצים על הזדמנויות, אתה יודע, לא מחכים לאיזה עת רצון מושלמת, כי אז יבוא את הנגולת ותנקר אותנו, ואנחנו פשוט מנסים, חווים את הדברים, ויודעים שבורא עולם יעזר לנו בעזרת השם, וזוהי העבודה שלנו. עכשיו, אם אתם באמת רוצים לזכות למשהו, אני הולך לזכות אתכם עכשיו בעצבות. כן, איך זוכים לעצבות, ויקירה, נא להקשיב טוב. כי כמובן מכלל לאו תשמעו הן מה לא לעשות. אז בבקשה, העצובים ביותר, האנשים שזכו בתואר דיכאוני השנה, זה אנשים שיש להם כמה התמחויות, ואני רוצה לספר לכם עליהם. התמחות ראשונה, האנשים האלה חיים בעבר. תראו, בהווה סך הכל אנחנו מרגישים שמחה ושלווה ואהבה, והכל סך הכל נחמד לנו בעבר, בהווה סך הכל נחמד. אבל אם אתם רוצים להיות דיכאוניים, לכו לעבר שלכם. עבר זה נהדר. למה? כי העבר אתם לא יכולים לשנות. נהד, אז פה אתם נתקעים. אם אתם רוצים ממש להיות בדיכאון, נא להוסיף שני גורמים. האחד, חרטה. רגשות חרטה. איי, הרב, אם רק הייתי, אם רק הייתי עושה, אם רק לא הייתי עושה. נהדר, רגשות חרטה. יאכלו לכם את השארית שמחה שהייתה לכם בחיים, ואז עם חרטה ועם תקיעות בעבר, אתם זוכים לדיכאון מושלם. אם אתם ממש רוצים להוסיף דובדבן של דיכאון, נא להוסיף גם בושה. תתביישו לכם. ככה עשית? אין לך... זה עדיף שתחביא את הפרצוף שלך מבורא עולם, כי לא, 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 חבל, חבל, אני לא מאמין, איזה בושה עשית. יופי. מי שרוצה להיות בדיכאון, נעל בבקשה לחיות בעבר, עם משפטים של אם רק. אם רק הייתי, אם רק לא היה קורה לי ככה, אם רק, או, עוד דבר יפה, זה אם רק אנשים אחרים. הרב, אם הייתי רק נולד משפחה אחרת, עשירה יותר, חמה יותר, דתית יותר, אם רק היה לי הורים יותר. יופי, זה סגולה אדירה לדיכאון, נפלא, תאכלו את זה. למה זה דיכאון? כי אתם, ברגע שאדם נתקע בחיים, ברגע שהוא לא מצליח להתקדם, והעבר באמת משקיע את האדם פנימה, אז נכנס לדיכאון. יופי, נקודה ראשונה, אני אתכם ארבע סגולות לדיכאון, אל תלגעו, עד הסוף אני אלך איתכם. סגולה שנייה, קצת יותר קשה ליישום באמת, זה לחיות בעתיד. למה יותר קשה? כי בעתיד הרבה אומרים לנו שזה טוב. זאת אומרת, עד רבה, בוא נשאף לעתיד, בוא נחיה, תמיד, בוא נציב מטרות, אתה יודע, הישגיות, מוטיבציה, יפה. אבל גם חיים בעתיד יכולים לגרום לך דיכאון נפלא, איך? הבעיה היא שאמרתי לך, אם אתה חושב שבעתיד יהיה לך יותר טוב, הכוונה היא, אם אז, הרב, אם רק יהיה לי חברוסה, אז, אם רק אני אמצא ישיבה, אם רק אני אמצא חתן, אם רק אני אמצא קלה, אם רק אני אמצא דירה, חד גד יא, חד גד יא, פירוש הדבר, גם זה יגרום לכם עצבות, לא יהיה רצון, אבל אם אתם תעשו את זה נכון, הכוונה היא, אם אתה חי בעתיד, ואתה מצפה שאם יהיה לך X, אז אתה תרגיש אושר. אז אמרנו את זה כבר בתחילת התוכנית, אמנם אתה תרגיש אושר זמני, אבל הנפש לא תמלא. יש לו מנה רוצה 200, אין מה לעשות. תדע לך שגם אם אתם חיים בעתיד, העתיד צופן לכם עצבות עסיסית, אם אתם מרגישים שאם רק יהיה לי כך, אז, 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 אז. יופי, זה סגולה שנייה, סגולה שלישית, נא לא לזוז. נא לא לזוז. מה הכוונה? מחקרים מראים שאדם מערבי, אתה יודע, כל ארצות הברית, אירופה וכדומה, הם מבלים קרוב לשמונה שעות ביממה מול מסך. תראה איזה כיף להיות אדם דתי, ולו בשביל הקטע הזה אני אומר לך, עזוב עכשיו עולם הבא, עזוב אותי עכשיו ונדבר איתך סתם, הבזבוז זמן. שמונה שעות מהיממה מול מסך בלא תזוזה. תגיד לי, נכון, גם אנחנו מול מחשבים, אתה יודע, גם אנחנו עובדים הייטק וכדומה. בסדר, אין לי בעיה, אבל אם, תראה, לפחות בלימוד תורה אנחנו זזים, אתה מבין? אנחנו מין תנוענים, אחי. אז אם אתה לא זז, זו סגולה לעצבות. חוסר תזוזה גם זה סגולה למחלות רבות, כמו סכרת, בעיות לב, השמנה, לחץ דם גבוה וכדומה. להבדיל, פעילות ספורטיבית של 30 דקות ביום, כמו הליכה וכדומה, הם שווים לקיחת כדורים אנטי-דיכאוניים. עכשיו, יתרה מכך, בדקו אנשים שעשו פעילות ספורטיבית, שהיו דיכאוניים, ולקחו כדורים, אבל הם 30 דקות ביום עשו פעילות ספורטיבית, במשך כחצי שנה, גילו שהם כבר לא היו צריכים את הכדורים. אבל לעומת הקבוצה שלקחה כדורים, ולא עשתה פעילות ספורטיבית, אחרי חצי שנה, המשיכו כמובן לקחת את הכדורים, אבל אפילו המינון שלהם עלה. זאת אומרת, אם אתם רוצים להיות דיכאוניים, נא לקחת כדורים נגד דיכאון, ולא ללכת לבית מרקחת. הבנת את הרעיון? לא ללכת, פשוט נשאר בבית, אל תזוז, גולה לדיכאון. אם עכשיו אתם רוצים גם כן לסגור פה את התמונה, נא למעט בשעות שינה. כמה שפחות שעות שינה, גם כן נדחוף לכם קצת דיכאון. תזונה, לאכול ג'אנק פוד, פרקו את כל העוגות שבבית, תאכלו המבורגרים ותבעול. לא, אני לא רוצה להוציא לזה לאף אחד, אבל אתה יודע, לפעמים אין ברז, אנחנו אוכלים, אבל הרעיון העיקרי, אם אתם רוצים באמת דיכאון, שתרגישו מגעיל עם עצמכם, אז נא לאכול ג'אנק פוד, למעט בשעות שינה, ולבלות מול מסכים. ואמרנו, זה נהדר, זה יעזור לכם. טוב, הדבר האחרון, ואם פה נעבור ונהפוכו, הדבר האחרון זה נא לחשוב רק על עצמכם. אתם רוצים דיכאון? תחשבו רק על עצמכם. תגיד לי, הרב, אבל אומרים, אתה יודע, לאהוב את עצמי, להקשיב לעצמי, חבק את עצמי. זה נכון. אבל כבר אמר הפסיכולוג הידוע ויקטור פרנקל, אתה לא יכול לשים את המטרה שלך כאושר עצמי, כי אתה לא כאן בשביל עצמך. אתה לא יכול לשים את המטרה שלך כאושר עצמי, למה? כי אתה לא כאן בשביל עצמך. להבדיל, להבדיל, אבל כל תכליתו של אדם פה, זה להועיל לאחרינה, כידוע בהקדמה לנפש החיים. הסבל בחיים נובע מהרדיפה של האדם אחר האושר של עצמו. אתם מבינים? אז אם אתם רוצים להיות בעצבות, תחשבו רק על עצמכם. אל תיתנו לאנשים, אל תוותרו לאנשים, תסגרו בארבע דלת עמותיכם ותפנקו רק את עצמכם. אז אולי זה נחמד בהתחלה, אבל אחרי זה תעלו עובש של עצבות. יפה. זה ארבע סגולות לזכות לעצבות, לחיות בעבר, לחיות בעתיד, לא לזוז ולחשוב על עצמך. עכשיו אתם יכולים לקבל פה מרשם של שלוש החלטות דומיננטיות, עוצמתיות, שישנו לכם את החיים. וכל זה ועוד מיד אחרי יונתן חסל, שיר רגוע כזה יפה. מיד אחרי זה שלוש החלטות שכל אחד מאיתנו צריך להחליט על מנת לשפר את חייו.
הבין אני נכנע, אני רוצה אחרת, אני פותח לב לשינוי. מסע ארוך מתחיל, אני יודע. אני פותח לב לנחמה. עקוב הלב, עקוב מכל ואנוש מידענו. עקוב הלב, עקוב מכל ואנוש. כל התפילות שהתפללנו לא היו לשווא. כל הדרכים שעברנו התחברו אחד לאחד. כי מים יכולים לשנות את האבן, אז הלב ייפתח והתרפל. טוב, אני מבין, אני בוחר, אני רוצה אחרת, עוד יהיה לי לב בשר. לאט לאט, עוד מאמץ, עוד קצת, במעלה ההר אל החיים. עקוב הלב, עקוב מכל האנוש ומדענו. עקוב הלב, עקוב מכל האנוש. כל התפילות שהתפללנו לא היו לשווא, כל הדרכים שעברנו התחברו אחד לאחד. כי אם היינו יכולים לשנות את האבן, אז הלב ייפתח. כל התפילות שהתפללנו לא היו לשווא, כל הדמעות שהורדנו נאספו לאחד אחד. כי אם היינו יכולים לשנות את האבן, אז הלב יפתח והתרפא. התרפא. אני מבין, אני נכנע, אני רוצה אחרת, אני רוצה להיות אדם חי.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
חי תמיד איתי.
השבוע בקול הבא.
הקול הבא.
דיזיין סיטי ג'רוזלם. שלב החברות היוצא לדרך עם דרמה שכמוה עוד לא היה.
אני יורד, אני נשכח.
10 מתמודדים בקרב ראש בראש.
קורא ומשתחווה על השיר האדיר.
מי יעלה לרבע הגמר? ומיד אחר כך... מנחם טוקר חושף את המיזם מחדש בעולם המוזיקה היהודית. מוצא חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים שואב אבק סמסונג בשקל אחד בלבד!
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
חי תמיד איתי.
טוב, חזרנו אליכם, אנחנו רוצים בו עכשיו ללמוד שלוש החלטות שאדם חייב להחליט. נקודה ראשונה, יקיריי, על מה אתם מתמקדים? תחליטו עכשיו, אני בוחר להתמקד בטוב. לא משנה מה קורה לי, לא משנה מה הולך איתי בחיים, אני מתמקד בטוב, גם אם אני מתחיל באיזושהי התחלה קצת לא מי יודע מה, טובה יחסית לאחרים. הראיה, שניים בונים את המשכן. האחד אהוליאב בן אחי סמך לשבט דן. השני בצלאל בן אורי בן חור משבט יהודה. למה שני השבטים הללו כבוד הרב? למה דווקא שבט דן ושבט יהודה? מישהו יכול להגיד לי? אומר המדרש כך, ואני הנה נתתי איתו. את אהוליאב בן אחי סמך למטה דן, אמר רבי חנינה, אין לך גדול משבט יהודה. קודם כל בוא נשים בפסגה את שבט יהודה. באמת זכה. ואין לך ירוד משבט דן. שהיה מן השפחות. שבט דן הוא המאסף מלמטה, כאילו כביכול האנדרדוג, מה שנקרא, זה האחרון בשורה. ואז אומר בורא עולם, יבוא אהוליאב ויתחבר לבצלאל, שלא יהיו מבזים אותו. אני לא רוצה לשמוע שמישהו פה מבזה את אהוליאב משבט דן מצד אחד, ושלא תהיה רוחו של אדם גסה עליו מצד שני. ועכשיו מגיע המשפט של השוס, לפי שהגדול והקטן שווים לפני המקום. שמעתם? לפי שהגדול והקטן שווים לפני המקום. לא אכפת לי הייחוס, לא אכפת לי העדה, לא אכפת לי שם הישיבה או שם הסמינר. לפי שהגדול והקטן שווים לפני המקום. מה שנחשב זה המעשים שלך. זה המעשים שלך פה ועכשיו. לא מה שהיה, לא מה שיהיה, עכשיו. אז כל אחד מאיתנו יכול לקחת את עצמו בידיים, וקודם כל להחליט שאני מתמקד בטוב. אני מתמקד בדברים החשובים, אני מתמקד במה שאני צריך באמת לעשות בחיים. לא ביצרה ובשטויות, אני רוצה לנהל את הזמן שלי נכון, אני רוצה להתמקד בדברים הבאמת חשובים של החיים. אחרי 120 הרי בהלוויות של אנשים לא מספרים כמה ופלות הוא אכל, או כמה, איך הוא אהב מסעדות, איך הוא אהב מסעדות, תמיד היה אוכל, אני אומר לך, פרגיות היה נוגח שם ביין איזה. לא, יגידו כמה הוא היה עוזר וכמה הוא תרם וכמה איזה איך הוא למד בישיבה ואיך הוא עזר לחברים ואיך הוא ויתר על פה וכן הלאה. על מה אתם מתמקדים? נו, מה הדברים החשובים בחיים? בואו נשים את מאוויינו בהם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, החלטה שנייה זה מה המשמעות של הדבר. למה קורה מה שקורה? שימו לב טוב מה שאני אומר עכשיו. המשמעות יוצרת הרגשה. ההרגשה קובעת את איכות החיים. זאת אומרת, כל דבר שקורה לכם, מה הכותרת שאתם שמים? איך אתם קוראים לדבר הזה? טרגדיה או קומדיה? אתגר או כישלון? אני אסביר מה אני מתכוון. בפרשה של שבוע שעבר כתוב, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. מה זה אפוד? אז רשי אומר, ליבי אומר לי, שהוא חגור לו מאחוריו כמין סינר שחוגרות השרות שרוכבות על הסוסים. מה הרשי פה מתחיל? מה זה? מה זה? בנות? בנות? שרות? מה זה? מה זה? מה זה? שקט. קיצור, הרשי אומר פה, זה האפוד. מה זה אפוד? זה ליבי אומר לי, תראה, רשי פה מביא פה ככה מיסטיקה, ליבי אומר לי, אה? רשי כותב את האמת, הוא לא שמעתי מאף אחד, אז אני אומר לך מאיפה זה, הוא התקשה לכאורה, אני, פה אנחנו לא יכולים להבין מזה רשי בכלל, אבל רשי לכאורה התקשה בתיאור האפוד, למה? כי הוא בעצמו אומר שהוא לא שמע או ראה את זה אצל מישהו אחר, ולכן אני רוצה להבין מה זה האפוד הזה, מה הוא רוצה, מה זה אומר לי? אז חזל אומרים כך, כך אומר, לא שמעתי ולא מצאתי בעברית את פירוש תבניתו. אז מה זה ליבי אומר לי? מה זה השרות האלה שרוכבות הסוסים? אז חזל מספרים שרשי, קודש הקודשים, יצא יום אחד מבית המדרש שלו. איך שהוא יוצא מבית המדרש, בא ממולו אשת שר רכובה על סוס. רשי כמובן, הוריד את העיניים למטה, מה שנקרא, למה הייתי צריך לראות את זה? למה הייתי צריך לראות את זה? ואז כשרשי הגיע למקום בתורה, שהוא היה צריך לפרש אפוד, אז פתאום הוא הבין. בורא עולם הראה לי את האשת שר רוכבת על סוס עם סינר מאחוריה, שאני אבין מה זה אפוד. זאת אומרת, לא לחינם, אין חינם. אז בוא נרגע קצת, כאילו, זה לא אנחנו. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו רוכב על סוס, זה לא בגלל שאתה הולך עכשיו לכתוב פירוש על התורה, אז אולי אני אחפש לראות כל מיני, כן. אז חס ושלום, אבל הרעיון מבחינתנו, כל דבר שאנחנו עוברים בחיים, יש לו סיבה. תחיו עם ההרגשה הזאת. כל דבר שאנחנו עוברים בחיים יש לו סיבה, בורא עולם לא סתם מעביר אותנו משהו, מעביר אותנו, יש פה שיעור לחיים. ואם אני מחליט שאני נותן משמעות לדבר, זה נותן לי כוחות, זה נותן לי הסברים. דוד המלך אומר עצמו, גם את הארי וגם את הדוב עיקה עבדך, נכון? בספר שמואל דוד המלך אומר על עצמו, גם את הארי וגם את הדוב עיקה עבדך. מה זה הדבר הזה? כביכול, כן, חכו לסוף, אבל כאילו דוד אומר, חבר'ה, אתם קולטים את הידיים שלי? אני חנקתי דוב, אני חנקתי דוב. בשפה שלנו כמובן, כן, השם ירחם, סתם, להתעורר, בכל זאת, 1:34 לפנות בוקר, נעם, כבר עוד רגע קמים לנץ. מה, דוד המלך כאילו משוויץ? אתם אומרים, אריה, אני חנקתי אריה. אני חנקתי אריה, אני אומר לכם, אני לא סתם איזה אחד. למה דוד המלך אומר את זה? מה זה, משום גאווה, גם את הארי וגם את הדוב, עיקה עבדך? אלא מסבירים חז"ל, שוב פעם, מה המשמעות של הדבר? אם בורא עולם העביר אותי משהו, אין פה סתם, אלוקים לא סתם מפרגן לי, או איזה כוחות יש לך, ממש זה לא מעניין אף אחד. אלא כשתזכור את זה, ממילא אתה רואה שפתאום עכשיו מגיע גוליית ומחרף מערכות ישראל, אתה רואה שמגיע גוליית ואף אחד לא מסוגל להילחם איתו, ואז דוד המלך אומר, אהה, כמו שאף אחד לא מסוגל להילחם עם דוב, או עם אריה, ואני כן נלחמתי, אז בורא עולם הראה לי, אתה רואה את היכולות שלך? אתה רואה מה אתה מסוגל? כנס בו עכשיו. בוא לגוליית, תראה לו מה פה עכשיו, זהו. יופי, זה השיעור עבורנו. אם אתה עובר עכשיו תקופה קשה, בורא עולם, תזכור את זה. ואחרי זה כל דבר אחר יראה לך קטן, מה, אתה יודע מה, אני עברתי, לא סתם אלוקים העביר אותי, אולי כדי שאני אוכל לעזור לבחורים אחרים, אולי כדי שאני אוכל להבין אנשים מסוימים. בורא עולם לא סתם מעביר כל אחד מאיתנו את השיעור שהוא צריך לעבור. נכון, לפעמים זה בדרך הקשה יותר. כי מספרים שפעם אחת, אפרופו הציפור עם הענף, אז זה קצת דומה, אבל יד, האדם שהוא באמת היה אדם מלומד, אדם חכם. יום אחד הוא עובר על יד כפר, ששם היה גר חבר הילדות שלו. אמר, בוא נכנס לכפר, נגידו שלום. מגיע לחבר שם בכפר, מכניס אותו לדירה שלו, הוא שלום עליכם. הם יושבים ככה לדבר, רואה שהחבר הילדות שלו לא נשוי, והוא חי עם שני האחים שלו, גם הם לא נשויים, אתה יודע, שלושתם בבית, מבוגרים, נו, נבח. טוב, יושבים ככה לאכול, ובשלב מסוים הוא מרגיש הרעב והעוני בבית חוגג. אז החבר המלומד לא נעים לו, אתה יודע, להטריח את החבר, לא, אתה יודע, יביא לו משהו לאכול ואין מה לאכול, אז הוא בשלב מסוים אמר, טוב, אני צריך ללכת, תודה רבה, להתראות, היה טוב לראות אותך. אז החבר מפציר בו, צ'ר, למה אתה, צ'ר איתי, בוא, תישן פה בלילה. טוב, אז הוא הפציר בו, ואז הוא הולך לישון אצלו בלילה. אז הוא נשאר אצלו, ואז בשלב מסוים רצו ארוחת ערב, אז האחים הלכו מאחורי הבית, בחצר האחורית היה שם עץ לימונים גדול. אז הם כתפו כמה לימונים, והם אמרו שהם הולכים לשוק למכור את זה. והמלומד יושב עם החבר, והחבר מסביר לו שככה הם פרנסים. הם קונים, לוקחים לימונים, זה העץ לימונים, זה המקור פרנסה שלהם, הולכים לעיר, והם קונים כמה דברים, כאילו מוכרים קונים. כבר שעתיים שלוש, שני אחים חזרו מהשוק, והם אחים קנו בכסף שמכרו את הלימונים, קצת קמח ועוד קצת קטניות, בישלו מה שבישלו, אבל זה לא היה מספיק לכולם. אז אח אחד, אתה יודע, ככה, אמר, אני פשוט בצום, אז אני לא אוכל, אני פשוט בצום, ואח השני אמר, אני יש לי קלקול קיבה, אני לא בכזה, אבל תאכלו אתם. והבחור המלומד הבין שיש פה רעב לא פשוט בכלל, ועם כל הכבוד לעץ הלימונים, הוא לא מספיק להאכיל פה כלום, אתה מבין? ואז הוא לא יכול להירדם בלילה. ומה שהוא עשה, לא הייתי לומד מזה באופן מעשי, אבל הרעיון, הוא קם באמצע לילה, פשוט לקח גרזן, וגדע כמעט את כל העץ. זה עץ פרי, הוא לא גדע אותו לגמרי, אבל הוריד לו את הענפים ככה טוב, גילח אותו, מה שנקרא. וברח משם, כל עוד נפשו בו. למחרת הבוקר, התעורר החבר שלו, עם שני האחים, הם הולכים לאחורי הבית, כאילו לראות מה, והם רואים את העץ, הלימוני מגולח לגמרי, אנחנו לא מאמינים, נתנו צעקה, אנשי הכפר הגיעו, יו, כאילו המקור פרנסה שלכם, מיד חיפשו את המלומד, את החכם, וראו שהוא לא נמצא. הבינו ילדו הייתה במעל. שם ירחם, תבין, חבר, חבר ילדות, הנה גודע עצים החצוף הזה, גודע עצים. טוב. וכך עברו להם 3 שנים. כעבור 3 שנים, שוב פעם המלומד הזה עבר ליד הכפר. הוא התלבט להיכנס או לא להיכנס. מה אתם אומרים? ואז הוא החליט שהוא ייכנס. הוא ייכנס בכל זאת, או לבקש סליחה, או ל... בואו נראה מה קרה. הוא נכנס לכפר, והוא מגיע לבית של החבר שלו, ולהפתעתו, קודם כל הוא רואה חד-חד בית, אני אומר לכם, שמתאים לכפר, הביא פה מושב, הביא פה אחוזה. ויש 2 בתים קטנים ליד, כנס של האחים שלו, ואז הוא דופק בדלת, לראות מה קורה, והחבר שלו רואה אותו, שולם עליכם! בחיבוקים, נשיקות, כנס, כנס, מהר, כנס! הוא מופתע או לא, הוא היה בטוח שייתן לו ככה זה גערה, הנה אתה מגיע לפה חצוף, כף הרגליך שלא תדרוך פה, אני לא אשכח לך, גדעת לי את העץ לימונים, חכה, אני מתאפק 3 שנים, אני אשתי מה לגדל לך. לא. החבר שלו מתקשיב, כבודו, אני חייב לך את החיים שלי. ביום שאתה גדעת לי את העץ לימונים, היה לי שערת רגשות, אני חשבתי עליך דברים לא טובים, כל השיר הזה, אדרה ותן בליבנו. אני אומר לך, זה לא דיבר עליי כל העסק הזה. אני ראיתי רק חסרונך, אמרתי, תראה, מלומד, מלומד, משחק אותה אבו עלי, אתה מבין, גודע עצים, חצוף אחד, גודע עצים. אבל, אתה מבין, בשלב מסוים הבנו, נכעס עליו, תכלס, אין לנו מה לאכול. אז צריך להיות יצירתיים. אז התחלנו לחפש פרנסה. ופתאום אח אחד גילה שהוא טוב בזה, ואח השני גילה שהוא טוב בזה, וגם אני טוב במשהו אחר, ופתחנו עסק משפחתי, האחים בעם, והתחלנו להרוויח ותקשיב, אני אומר לך, נפתחו שערי שמיים, ואני חייב לך הכרת הטוב ענקית, פשוט אין מילים אחרות. כי אם לא היית גודע לנו את העץ, היינו נשארים ככה לדורי דורות, תמיד תקועים פה עם התפוזים, עם הלימונים האלה, ברצינות. יפה מאוד. מה השיעור עבורנו? שלפעמים אמרתי לך, גודעים את העצים, ופתאום אתה מרגיש מה אני אעשה עכשיו, איך אני אסתדר, ומה מפה ומה משם. תחליט מה המשמעות שאתה נותן. 3 החלטות אמרנו, החלטה אחת, על מה אתה מתמקד? אני מתמקד על הטוב. דבר שני, מה המשמעות של הדבר? תן לזה כותרת של אתגר, של ניסיון, של הזדמנות. הדבר האחרון, תזכרו, וזו החלטה של מה אני הולך לעשות. אז הקדמנו ואמרנו שאדם שרוצה לזכות לעצבות, יחיה בעבר וכן הלאה, אז בואו נדע את התשובות. אז כמובן שמה שאני הולך לעשות, זה להתמקד בהווה, יקיריי. לא להיגרר אחרי מחשבות בעבר, בשום פנים ואופן, אני מתמקד בהווה. עכשיו, היום הם בקולו תשמעו, עכשיו אני רוצה לחבק את הזמן הזה. רוצה להתמקד בלימוד תורה, בתפילה, בחיזוק, בהתגברות. לא לתת לי עצרה לשבת עלינו, לא לתת לי עצרה להשפיל אותנו. כי תישא את ראש בני ישראל, תרים את הראש חמות, תרים את הראש! מעבר לזה אני גם לא חי בעתיד. לא, מה שיהיה, יהיה, סומך על בורא עולם, מישהו יודע מה יהיה פה עוד יומיים, עוד יום, חביבי, מה יהיה עם איראן, עם זה, אתה יודע מה יהיה? מה עם הבחירות, חביבי? בחירות קריטיות, קריטיות, כל שנה כפעמו זה בחירות קריטיות, אה? לא, אבל עכשיו מי, טוב. בקיצור, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני חי את ההווה, מה שגדולי ישראל יגידו זה מה שאני אעשה, אז הנקודה העיקרית מבחינתנו זה מעבר לדברים האלה, אני מתחיל לזוז קצת, לזוז, כן. תזיז את עצמך, תפסיק להיות, תבין, כמו איזה אדם בן 100, כולה אתה בן... לא יודע מה, בן 17, בן כמה אתה? מתחיל לזוז. ועד רבה אנחנו רוצים לעזור כמה שיותר לאחרים, כמה שיותר לתת, כמה שיותר להעניק, כמה שיותר להבין שזו השליחות שלנו בעולם. הדבר האחרון להיום, יהיה למעשה, נחשוף פה בשידור. מי זה משה רבנו? מה הקשר שלו לנוח? ננסה להבין קצת איך הדברים עובדים, ואיך עולם הגלגולים נכנס פה לתמונה. אז שיר אחרון להיום, ואנחנו חוזרים.
פעם הגיע יהודי לצדיק,
עם מי היה משה רבנו? מה הקשר לנוח? שניהם היו בתיבה?
ענה לו הצדיק, מחשבה טובה.
120 יום נוח פה נתיבה, 120 שנה משה רבנו חי, מה קורה פה?
דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות כולם. מחשבות טובות, מה ים, מה ים, מה ים, דיבורים טובים, מה ים, מה ים,
שמות טובות ודיבורים טובים. איי 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 איי. זהו. אוקיי, חזרנו. אבל נסיים עם משה רבנו. משה רבנו, אתם רואים שלאורך כל חייו, הבן אדם הזה חושב על אחרים. הרי אמרנו שאחד הסגולות לעצבות זה לחשוב על עצמך. אז בואו תלמד ממשה רבנו. ויהי בהם מהם ויגדל משה ויצל אחיו ויר בסבלותם. הבן אדם הוא נסיך אצל פרעו. כל טוב העולם הזה עופף אותו. מה עזב אותך? מה חסר לך? לא. נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. אתה רואה שמשה רבנו לא טוב לו. איך יכול להיות שעם ישראל סובל? אני לא יכול לראות את זה. לאחר מכן ויר איש מצרים כאיש עברי מאחיו. אין מה לעשות, הולכים מכות. אין לראות מכות? לא. ואיפן כה וכה ויר כן איש ויח את המצרי ויתמנהו בחול. גם כן הוא לא רק שהוא מתערב, עוזר להם לסחיבה. אם מישהו פה מצער יהודי, אני לא אתן לזה לקרות. בשלב מסוים שולח אותו אלוקים באמת לגאול את עם ישראל. וישוב משה לשם ויאמר, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? כל הזמן הוא חושב על העם, כל הזמן מה, וזה שהכל יהיה בסדר. עד כדי כך שבפרשה של השבוע הוא מגדיל לעשות. ועד הרבה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואם עין מכנינה מספרך. זאת אומרת, אם אלוקים מציע לו הצעה אדירה, תקשיב, חטוא בחטא העגל, אני מוחק את כולם, מתחיל ממך. לכאורה זה יפה מאוד, אה? זהו, כל עם היהודי זה שלך. אין יותר. אין לך מתחרים, מה שנקרא. אני משאיר רק אותך ומוחק את כולם עכשיו. משה רבנו, ואם עין מכנינה מספרך. מה זה מכנינה? מה זה מכנינה? אומר הארי הקדוש, הקשיבו טוב, שאר הפסוקים, דרוש ד' ודע, כי נוח היה משה. נוח שלא רצה להתפלל על בני דורו, נכון? לכן המבול נקרא על שמו, כי מי נוח זאת לי. הוא גרם שיבוא מהמבול, לכן נקרא מי נוח. למה לא התפלל? למה לא התפלל? אולי יחזור בתשובה, אולי משהו, בכל זאת. משה רבנו יש דעה שהוא נוח, ולכן הוא מבין שהתיקון שלו חייב למסור פה נפש על עם ישראל. אם עין מכנינה מספרך, מכנינה כוונה מנוח אני, מנוח אני. זו העבודה שלנו, יקיריי. להבין שיש פה תיקונים, יש סיבות, יש פה עניינים בחיים. אל תפספסו את החיים שלכם, אל תיתנו לדברים לעבור. בעיקר העבודה שלנו זה להתחשב בשני, לעשות עבור השני וכדומה. כל אחד עם הדברים שלו, אבל מספרים שבארצות הברית הגדולה, באחד הנהרות היה גשר. הגשר הזה היה גשר נפתח. פירוש דבר, שכאשר הייתה מגיעה ספינה, אז היא לא יכולה לפתוח את הגשר, ואז היא עוברת מתחת לגשר. אז הגשר משמש לשני דברים. האחד, לפתיחה, על מנת שאוניות, ספינות יוכלו לעבור. ודבר שני, למכוניות ורכבת שעוברת מעל הגשר, בסדר? ויש מפעיל. כמו יש מספר מפעילים במשמרות, ואחד המפעילים. המשמרת שלו את המשמרת ערב, הוא מחכה לרכבת האחרונה שתעבור. כמו שהרכבת עוברת, אז נועלים את הגשר, וככה הרכבת יכולה לעבור בבטחה. הוא בא לנעול את הגשר, ומשהו במערכת החשמלית לא עבד. יש לו רק אופציה אחת, הרכבת בדרך, והרכבת בדרך. יש מעבר למנגנון החשמלי, ליתר ביטחון, יש גם מנגנון ידני. הוא רץ לנעול את הדל, את הגשר במנגנון הידני. רק בניגוד לחשמלי שאתה לוחץ וזה, אתה צריך שם כל הזמן להחזיק את זה. אחרת הגשר, אופ, קופץ למעלה. הוא רץ, מתחיל לגלגל, לגלגל, הכוונה לחזק את הגשר, לחזק את הגשר שהגשר יהיה מחובר, יציב, כי הרכבת עוד רגע מגיעה. הוא כבר שומע את הטו-טו מרחוק. והרכבת מתקרבת, ופתאום אותו עובד גשר שומע קול של ילד שצועק לו, אבא, אתה כאן? הבן שלו בן הארבע הגיע לבקר אותו. הוא יודע שאבא מסיים את המשמרת עכשיו. הם התכוונו ללכת ביחד הביתה. רק עכשיו העובד רכבת יודע שהילד שלו חייב לעוף מהגשר. הוא צועק לו, אבל הילד לא שומע, הוא לא קולט מה, הוא חושך, הוא לא מבין. יש לו רק שתי אופציות. או שהוא עוזב את המחזיק הגשר הזה, ואז לוקח את הבן, והגשר יקפוץ למעלה, והרכבת תרד לתהום, וכל נושאי הרכבת ימותו. או שהוא ממשיך להחזיק את הגשר. אבל אז, לצערנו הרב, הילד שלו, אתם יודעים מה יקרה, הוא מתלבט, אין לו הרבה זמן לחשוב, הרכבת מצפצפת, הילד לא רואה אותו בחושך, הילד, איפה אתה? אבל אבא, והוא מתלבט. ברגע של אמת הוא מחליט להמשיך ולהחזיק את הגשר. הרכבת מגיעה, הרכבת חולפת על פניו, והרכבת ממשיכה בדרכה. כל הנוסעים ברכבת לא יכולים לתאר או לדמיין את מה שעבר עכשיו על הבן אדם הזה. שהוא עכשיו יחזור הביתה, אבל וחפוי ראש, להודיע לאשתו, שבן בן הארבע שלהם, נהרג. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, שנזכר רק לבשורות טובות, אנחנו יודעים לשנים כולם, אבל הרבה מאוד אנשים היו מוכנים ועשו עבורנו דברים. אנחנו ממשיכים בחיים, לוקחים כדברים כמובן מאליו, ולוקחים מובן מאליו את כל מה שאמא עושה עבורנו. לוקחים מובן מאליו מה שאבא עושה עבורנו. לוקחים כמובן מאליו מה שהאישה עושה עבורנו, מה שהבעל עושה עבורנו, או מה שבורא עולם עושה עבורנו. ההורים שלנו. לא חסר, לא חסר, לא חסר. אנשים שנתנו לנו המון, המון, המון. אנחנו ממשיכים, תמיד בחיים, כאילו... אנחנו לא רואים את הדמעות שיש להם בעיניים, אנחנו לא רואים את הצלקות שיש להם כבכל על, 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 על הלב. פרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל. אנחנו צריכים להרים את הראש של עצמנו, של אחרים. אבל לא לשכוח. לא לשכוח את אותם אלה שהיו שם בשבילנו בחושך. גם אם קצת, אתה יודע, עכשיו אנחנו כועסים, או פגועים, או לא משנה מה. זה השליחות שלנו, זה מה שנקרא משה רבנו, גלגול של נוח, אתה רואה שהוא בא לתקן פה משהו, מי יודע מה בא לנו לתקן אנחנו. דיברנו על להרים את הראש, אמרנו שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו. למה נפלו פניך? שואל הקדוש ברוך הוא את קין. נפלת, נפלת, אבל אל תיתן ליצר לשבת עליך. חזק את הביטחון העצמי שלך, אל תשבו את עצמכם לאחרים, הכל בסדר. אתם שווים שניים, מה שנקרא, 2 מיליארד אתם שווים, מי ששמע את הסיפור. פשוט תנסו, תחבקו את הספק העצמי, פירוש דבר, אנחנו לא מחכים לזה רגע מושלם, כמו הזרעים האלה שאחד קפץ לתוך האדמה, והשני נקרא אותו, אותה נגולת. פשוט מאוד לא לצפות, כי זה שמשה רבנו לא הגיע, זה לא, אני סומך עליו שיגיע מתי שצריך להגיע. אני אחכה בסבלנות, אני לא אתייאש ולא אתרגש, וזה מה שמביא אותנו לסיום התוכנית שלנו. אז המון המון תודה לאורי כהן, הטכנאי שלנו. תודה לכם על ההקשבה, תודה רבה שהייתם איתנו לאורך כל הדרך, אני ממש גאה בכם. ובואו נסיים, דיברנו על הכרת הטוב, על האישה, על האימא, אז שיר לאימא. יאללה, לילה טוב ושבת שלום לכולם, שמשמור אתכם, בשורות טובות.
עצר קטן, אולי מתנה, אף פעם לא פספסת את היום בשנה. מעשים קטנים, אהבה גדולה. לילות וגם ימים בכל מה שהיה ועכשיו אוסף את המילים אשיר לך בחזרה. אמא שלי, רק בזכותך אני מה שאני היום ומה שיהיה מחר. אמא שלי, הכל בזכותך, הולך עם דמותך, ואת כאן לצידי, מרגיש אותך אוחזת בידי, אמא שלי, אמא שלי. החוש הנפלא שרק לאמא יש, לדעת מה צריך גם מבלי לבקש. מעשים קטנים אבל את בשבילי גדולה מהחיים ותמיד תמיד תהיים. ועכשיו אוסף את הזיכרונות ושלח בחזרה. אמא שלי, בזכותך אני מה שאני היום ומה שיהיה מחר. אמא שלי, הכל בזכותך, הולך עם דמותך, ואת כאן לצידי, מרגיש אותך אוחזת בידי, אמא שלי, אמא שלי. מה הסוד? לתת בלי לקחת, ולהיות הכל. הכל בשביל כולם. אם תלכי ולא נהיה עוד יחד, את בליבי נשארת לעולם. אמא שלי, רק בזכותך אני מה שאני היום ומה שיהיה מחר. אמא שלי, הכל בזכותך, הולך עם בוטך, כן את כאן לצידי, מרגיש אותך אוחזת בידי. אמא שלי,
אמא שלי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד